אנחנו נלמד היום נושא שקשור לפרשת השבוע, פרשת אמור. וכמובן, בעיקר הנושא הזה, זה נושא שגם אפשר ללמוד מזה לימוד והוראה, כפי שהרבי מבאר את הדבר. בסוף פרשת אמור, בשיעור של יום שביעי, של שבת, כתוב סיפור כזה. נראה קודם כל את הסיפור בחומש, ואחרי זה נלמד את השיחה של הרבי שהוא מתייחס לעניין הזה. כתוב ככה: ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל. היה מצב של יהודי, הוא יהודי כי אמא שלו הייתה יהודייה, הוא בן אישה ישראלית, אבל אבא שלו היה מצרי. והיהודי הזה יצא, ומה קרה? והינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. היה שם ויכוח בין שני יהודים. יהודי אחד היה בן של גוי, אמנם בן של יהודיה, והשני היה יהודי רגיל. מה היה הסיפור? פסוק י' אומר: ויקוב זה נקרא שהוא קילל, והוא דיבר בצורה לא נכונה את שם השם. ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל. ויביאו אותו אל משה. הביאו אותו למשה רבינו בשביל שמשה רבינו יגיד מה עושים במצב כזה. כאן התורה אומרת: ושם אמו לאמא של האיש הישראלי הזה קראו שלומית בת דברי למתי דן. זה הייתה אמא שלו. ואז בהמשך לזה כתוב בפסוק הבא: ויניחו במשמר, שמו אותו בתוך בית סוהר לפרוש להם על פי השם, כדי להמתין עד שיקבלו את המידע מה עושים עם אחד כזה. מיד אחר כך הסיום, יש לנו עוד פסוק שניים שמתייחס לזה: וידבר השם אל משה לאמור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה. זאת אומרת, העונש שלו זה סקילה. ואז מזה באה ההוראה, שכל אחד מכאן הוא לאבא, שיהיה כך וכך, העונש יהיה כך וכך. זה הסיפור שמסופר פה באותם שלושה ארבעה פסוקים בסוף פרשת אמור. בהקשר לסיפור הזה, נלמד עכשיו את השיחה של הרבי, איך הוא מתייחס לזה. אומר הרבי כך, אני אקרא את השיחה מבפנים. בסוף פרשתנו נאמר, יש לנו פה עוד הפעם את הפסוקים שקראנו קודם: ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי, ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה, ושם אמו שלומית בת דברי למתי דן. ההתייחסות שלנו כרגע בשיחה תהיה לכאורה, כל הסיפור הזה הוא סיפור מאוד חשוב, שאנחנו מזה למדים את ההלכה הפשוטה שאדם שמקלל נוקב שם השם, אז הוא חייב סקילה. השאלה היא, למה למען הסיפור צריך להוסיף לרקע תיאור מי זה היה בן אדם ומי הייתה אמא שלו? מה זה משנה? למה לא מספיק להגיד היה בן אדם יהודי שרב עם מישהו אחר ויקוב שם השם ויקלל וכולי? התורה לא מסתפקת לספר את הסיפור כסיפור יבש, אלא נותנת לזה צבע. היא מתארת לנו שאמא שלו קראו לה שלומית בת עברי, והיא באה ממתי דן. ואמרו רזל, אומרים על זה חכמים, שכתוב זה בא ללמדנו. מה הפסוק הזה בא ללמד אותנו? שלא נחשדו ישראל על העריות. הרי הפסוק התחיל שהיהודי הזה היה בן של אישה ישראלית, אמא יהודיה, ואבא שלו היה גוי, מצרי. שלא נחשוב שאילו לא היום אומרים את השם של האמא, היינו חושבים, טוב, הסתובבו בין עם ישראל כאלה שהם היו רק מאמא ישראלית ומאבא מצרי. אומרים לנו לא, ושם אמו שלומית בת עברי, מה זאת אומרת? אצל עם ישראל לא היה חלילה חשד שנכשלו בעניינים כאלה. להודיע שבחן של ישראל, שלא היה ביניהם אלא זה, הוא היה היחיד מכל עם ישראל, שהיה אצלו מצב כזה שאמו הייתה יהודיה ואביו מצרי. ופרסמו ופרטו הכתוב. התורה מפרטת את הבן של שלומית בד עברי למתי דן, לא כתוב כאן את השם שלו, כתוב את השם של אמא שלו, ובזה שהתורה מפרטת את השם, בזה התורה בעצם אומרת שהיה רק אחד כזה בכל 600 אלף עם ישראל, ועליהם מפורש בקבלה, על זה הפסוק אומר בשיר השירים, גן נעול אחותי קלה. שעם ישראל, נשות ישראל, נוהגות בצניעות כמו גן נעול, והסיום של הפסוק זה גל נעול מעיין חתום. עד פה זה ציטוט מדברי המדרש, במדרש רבה על הפרשה. הרבה אומר, וכמובן גם בפירוש רשי, גם רשי, כשקראנו קודם את הפסוק, אז רשי, על אותו פסוק שם, בפסוק י' מה רשי אומר, ושם אמו, שלומית בת דברי, מה אומר רשי? שבחן של ישראל שפרסמה הכתוב לזו לומר שהיא לבדה הייתה וכו'. זאת אומרת שבזה אנחנו רואים בשני הציטוטים הללו, רואים שבזה שהתורה מפרסמת את השם, זה בעצם מוסיף בשבחן של עם ישראל. והנה אומר הרבי, גם לפי דרשה זו, גם לפי ההסבר שאנחנו אומרים שזו הייתה אחת ויחידה, גם האישה הזו היחידה שנכשלה עם האיש מצרי, שזאת הייתה שלומית בדברי, גם היא לא הייתה אשמה במה שקרה. מה היה? זה שמרבי מביא, מה היה? גם לפי דרשה זו לא היה הכישלון של שלומית בדברי בזדון, גם האחת והיחידה שנכשלה זה לא היה במכוון. וכמו שהוכיח בראם, ראם זה אחד ממפרשי רשי, אז הוא הוכיח כאן מדברי רשי בפרשת שמות, רשי שמסביר לנו בתחילת התורה למה משה רבינו הרג את המצרי, אז שם רשי מסביר מי זה היה המצרי הזה שמשה רבינו הרג, אז שם אומר, ממה שכתב גבי מכה איש עברי, מי זה היה איש עברי שהמצרי עיקה בו, ולכן אחרי זה משה רבינו הרג את אותו מצרי, את מי המצרי עיקה? שבעלה של שלומית בד עברי היה.
איך קראו לו?
ונתן עיניו בה, המצרי נתן עיניו בשלומית, ובלילה העמידו והוציאו מביתו, הוציא את בעלה מביתו, והוא חזר ונכנס לביתו ובא לשתוק, סבורה שהוא בעלה, וחזר האיש בביתו והרגיש בדבר, או כשראה אותו מצרי שהרגיש בדבר, היה מכהו ורעודהו כל היום. מכל הסיפור הזה משמע שמוטעת הייתה ולא רצונית, גם שלומית היחידה שנכשלה, זה גם היה בטעות ולא ברצון. ועל פי זה מובן גודל שבחן של ישראל שנלמד מכאן. יוצא שמכל הסיפור הזה יוצא שבח גדול מאוד על עם ישראל. שמה השבח? דזה ששאר נשי ישראל לא נכשלו בזה, זה שאומרים שהייתה אחת ויחידה שלומית, וחוץ ממנה בכל עם ישראל לא הייתה אפילו אחת, פירושו של דבר שלא הייתה אחת אפילו כמו שאומרים, היינו שלא היה אפילו באופן של הנושא ומוטט. נשות ישראל היו בצניעות מוחלטת ב-100%, כי אחת ויחידה שכן נכשלה, גם זה היה באופן לא רצוני. ולכן משמיענו הכתוב, וזו הסיבה שהתורה, כשמביאה את כל הסיפור, היא אומרת לנו את זה באופן מפורש, ושם אמו שלומית בד עברי, שאין זו דרכה של תורה לפרסם ולהודיע גנותן של ישראל, מה זה לא כל כך שבח, מה להגיד על אישה, היא זו שהיא נשואה למצרי, והבן שלה היה מקלל, מה העניין שהתורה תכתוב את השם שלה? זה לא מאוד לא נוח ונעים לפרסם את השם של אישה אחת, בכל עם ישראל, וכל שכם בנידון דידן שם מדובר בשגגה, היא עשה את זה בכלל בשגגה, היא נכשלה בשגגה, אז מה העניין לפרסם אותם? אז ההסבר הוא שאין המטרה לפרסם גנותה של אישה ישראלית חס ושלום, כאן אין שום מטרה לפרסם את הגנות שלה, אלא להפך, לפרסם שבחן של ישראל, שהכישלון בעריות היה מושלל אצלם לגמרי, אפילו לא בשוגג ובאונס. יוצא שבעצם כל המטרה של הפסוק הזה, מה בעצם, אבל אצל נשות ישראל האחרות לא היה אפילו מצב של שוגג לו. עכשיו אומר הרבי, לפי כל ההסבר הזה לכאורה יש לנו איזה הערה אחת וקושי, שכשלומדים את רש"י על התורה ורש"י מדבר על השם שלה, של שלומית בת עברי, אז רש"י מתייחס בצורה מעניינת ואומר, למה קראו לה שלומית בת דברי? מה זה השם הזה? אומר רש"י ככה, ומה שרש"י בפירושו ממשיך לפרש, שלומית, למה קראו לה ככה? דאבת פטפטה, כי הייתה אישה מפטפטת, היא הייתה אומרת שלום עליך, שלום עליך, שלום עליכון, מפטפטת בדברים, שואלת בשלום הכל. היא הייתה אישה שהייתה מדברת עם כל אחד, לכן קראו לה שלומית. בת דברי זה לא רק בא לציין שם של אבא שלה, אלא זה שם שלה עצמה, דברי זה כינוי שלה. דברנית הייתה, מדברת עם כל אדם. אז אם כך, אם אנחנו מפרשים שמה, שהשם של שלומית בת דברי, אומר רש"י שזה מראה שהיא הייתה לא בסדר, מה אמרנו קודם שהמטרה להגיד את השם שלה, זה היה בשביל לומר שאחת כן הייתה שנכשלה, כן? אומר הרבי כאן נקודה מעניינת, שאפילו כשרש"י מפרט שהיא הייתה לא בסדר, לא, כי מה הסברנו קודם? שהיא עצמה הייתה שוגגת ומוטעת, כן? מוטעת, אבל ברגע שרש"י אומר, היא הייתה שלומית, היא הייתה פטפטנית, אבל בעצם תמום בזה דבר מעניין. כבר כתבו מפרשים, המפרשים אומרים דבר מעניין, שכוונתו לבאר, מה בעצם רש"י אומר? מה רש"י רוצה להגיד במשפטים הללו? שגם היא עצמה לא נתפרסמה לגנות בכתוב זה. שהאמת, אומר רש"י, תדע לך שאנחנו אפילו לא יודעים את השם שלה. היה כתוב השם אמו שלומית בדברי, זה לא השם שלה, זה רק הכינוי שלה. אבל השם שלה, מי היא באמת? אנחנו לא יודעים, חוץ מזה שאנחנו יודעים שזה למתי דן, אנחנו לא יודעים מי זה, כי אין זה שם העצם שלה, אלא רק על שם מעשיה, ואם כן לא נתפרסם מי אישה זו. לפי זה יוצא שאנחנו, לא, יוצא לפי איך שמפרשי התורה מסבירים את רש"י, שכשרש"י אומר שהיא הייתה דברנית ופטפטנית, בעצם אנחנו אומרים ששלומית בדברי זה כינוי, זה לא שם העצם. אז בעצם התורה, אפילו כשהיא כבר כן סיפרה גנות של מישהי, היא בעצם לא סיפרה לנו באופן ודאי מי זה האישה הזה. השאלה בעצם שרבי כאן שואל, עד פה לכאורה הכל נראה לנו נוח וטוב, שיוצא שהתורה בעצם אומרת על עם ישראל שבח גדול, שכל נשות ישראל ברוך השם תנועות, ואם היה איזה כישלון אז הייתה רק אישה אחת ויחידה שנכשלה, וגם זה היה במצב של שגגה, כן? אבל הרבי שהוא אוהב ישראל גדול, שואל כאן הרבי שאלה שנובעת מתוך אהבת ישראל עצומה, ועדיין צריך להבין בעצם הדבר שהתורה מספרת גנותה של אישה ישראלית. נכון שיוצא בעקיפין שיש כאן שבח על כל נשות ישראל, אבל על האישה הזו הספציפית שהתורה מדברת עליה, על האימא של אותו מקלל, התורה מגנה אותה. היא מספרת לכולם את הגנות שלה. ולכאורה אנחנו יודעים כלל שהתורה לא מספרת גנות של אף אחד, אף שעל ידי זה מתפרסם שבחם של ישראל. מה אכפת לי שעה? ואם בדיעבד מתפרסם על ידי זה שבח של עם ישראל, אז מותר כבר לגנות, מותר לגנות מישהו שמתוך גנותו נרוויח שבח על מישהו אחר? זה כבר מתיר לנו לגנות? והרי אפילו בגנות באימה טמאה לא דיבר הכתוב. התורה כל כך מקפידה על לשון נקייה, שהתורה אפילו לא מדברת על באימה טמאה ולהגיד היא טמאה. הרי המילה טמא זה מילה של גנאי, והתורה כשלא חייבים להגיד על בהמה את המילה טמא, אז איך התורה אומרת בפרשת נוח? הבהמה אשר איננה טהורה. למה היא לא אומרת בקיצור הטמאה? היא הייתה חוסכת כמה אותיות, וכל אות בתורה זה עוד בתורה, אז יש לזה הרבה משמעות. התורה לא חוסכת אותיות, מוסיפה עוד, כי אם התורה הייתה כותבת הטמאה, אז כמה אותיות כותבים את המילה טמאה? 5 אותיות. אשר איננה תורה, אז הוספנו כאן כמה וכמה אותיות נוספים. למה התורה מוסיפה עוד אותיות? כי לא רוצה לדבר בגנות בהמה. אז אם התורה שכל כך מקפידה לא לדבר אפילו בגנות של בהמה, איך זה קרה הדבר הזה שהתורה בפרשתנו מדברת בגנות של אישה, למרות שהיא חטאה ונכשלה, ולמרות שעל ידי זה יוצא שבח על כל עם ישראל, הכל טוב ויפה, אבל עליה מה יוצא? גנות. איך אפשר לגנות אישה בישראל? זאת אומרת, מפה אני חוזר עוד פעם, השאלה הזו נובעת רק מלב של אהבת ישראל כל כך גדולה לכל אחד, שאם אתה כל כך אוהב כל יהודי בכל מצב, ואתה תזהר בכבודו של כל יהודי בכל מצב, אז לכאורה לא ייתכן מצב שיתיר לך לכאורה לגנות מישהו. אז איך כאן התורה מגנה אפילו את שלומית בדברי? זה הנושא של השיחה. אומר הרבי כך, והנה לפי פשוטו יש לומר, אפשר לענות על השאלה הזו תשובה מאוד פשוטה, ואחר כך הרבי יענה תשובה קצת יותר לעומק. לפי פשוטו, איך אפשר לענות תשובה על איזה שאלה, למה התורה מגנה את שלומית בדברי? כדי לענות תשובה פשוטה, אומר רבי, בוא נקדים הקדמה. בהקדם מה שכתוב במפרשים, שזה שהעריך הכתוב בפרטי ייחוסו של המקלל, יש מפרשים ששואלים, כמו ששאלנו קודם, התורה יכולה לכתוב בקצרה, איש עברי קילל נוקב שם השם, והביאו אותו למשה, משה אמר, תרגמו אותו במילים, מה התורה צריכה להעריך, שהיה אחד שהוא היה בן איש הישראלי, בן איש מצרי, והוא רב עם מישהו אחר, מה צריך כל כך להעריך בזה? וכדי לבאר, איך אפשר שאיש מבני ישראל יבוא לקלל את השם רחמנא ליצלן? אם התורה הייתה כותבת בקצרה, איש יהודי קילל את שם השם, כל אחד היה מתעורר בשאלה, איך ייתכן הדבר כזה? איך יהודי נכשל לכזה דיוטה נמוכה לקלל את שם השם? איך יכול להיות? שבאמת לא ייתכן כזאת באיש ישראל, באמת לא יכול להיות שיהודי יגיע לכזה מצב? התורה רוצה להסביר, אתה יודע למה פה כן קרה דבר כזה? אלא לפי שאביו היה איש מצרי, ואמו ננסה לפי שהייתה דברנית. הרי כיוון שלא היה זרע מעליה, הוא לא היה בן מעולה, למה? כי אמא שלו פטפטנית ואבא שלו מצרי, אז אתה מבין כבר איך יצא אחד כזה שיכול לקלל את שם השם. לכן ירד למדרגה כזו עד שויקוב את השם ויקלל. ויש מפרשים שאומרים שבזה התורה רוצה לה לומר, אין מצב שיהודי יגיע לדיוטה כזו אם הוא מלכתחילה בלידה שלו כבר נולד מההורים כאלה שהם בעייתיים. על פי ההקדמה הזו אפשר לענות את התשובה לשאלתנו, ועל פי זה יש לומר שכשם שעצם סיפור מעשה המקלל אינו עניין לזה שאין התורה מספרת ומפרסמת בגנות ישראל, כמו שאי אפשר לבוא ולשאול, רגע, למה בכלל התורה סיפרה לנו את הסיפור הזה? למה התורה לא העלימה את כל הסיפור הזה שהיה מישהו שקילל? בכלל בשביל הסיפור הזה, הרבה שאי אפשר לשאול את השאלה למה הסיפור הזה, למה? כי רוצים להודיע הלכה, מה קורה עם מישהו מקלל? אז אי אפשר להגיד למה עצם הסיפור מופיע בתורה, כי עצם הסיפור בא בשביל ללמדנו את ההלכה. לפי שאין כוונת הכתוב לספר הגנות, התורה זה לא להבדיל כמו סתם איזה פרסום בעיתון, להבדיל אלפי הבדלות, שמספרים כל מיני סיפורי לשון הרע, שהמטרה היא סתם לספר סיפורים. בתורה זה לא כך. התורה שמספרת את הסיפור, יש לזה מטרה אחת, ומה המטרה? המטרה הברורה היא כדי להראות לך הלכה, כן? לפי שאין כוונת הכתוב לספר הגנות, אלא להודיע הלכה ומעשה רב. מה המעשה שהתורה רוצה ללמדנו? הדין במקלל, חיוב מיטה שלו, ופרטי דינים הקשורים בו, וכן פרטי דינים שנאמרו בקשר ושייכות לדין זה ולמני ישראל תדבר למור. כמו שהתורה מביאה את עצם הסיפור כדי ללמד אותנו את ההלכה הפשוטה הזאת, שמה? שמי שמקלל אז עונשו כך וכך, על דרך זה הוא בייחוס ובהנהגה דאימו. עכשיו תבין, זה היה למה התורה מספרת לנו שאמא שלו הייתה פטפטנית ואמא שלו נכשלה עם איש מצרי? זה היה למה התורה מספרת לנו את זה? רוצים ללמד את כל נשות ישראל לכל הדורות הלכה חשובה, שהוא בכדי להזיר ביותר על דבר הנהגת והצניעות בת ישראל מלהיות פטפטנית. רוצים להזיר בת ישראל לא להיות פטפטנית, ואפילו באופן של לשאול בשלום הכל, לא רואה להגיד אני רוצה לשאול מה יש כתוב בפרקי אבות, יש להווה מקדים בשלום כל אדם. אז כל אדם שפוגשים מה שלומך, מה קורה, הכל בסדר וכן הלאה. נשות ישראל זה לא התפקיד שלהם. איפה נדע שזה לא התפקיד של נשות ישראל? הנה, זה התורה מספרת לנו. והם להיות דברנית, כיוון שמהנהגה כזו אפשר לבוא, אפשר שיבוא לא רק קלקול אצלה, לא רק שהיא יכולה להיכשל מפטפוטים וכולי, אלא שיוולד לבן שיקלל רחמנא ליצלן. אז אם כך, לכאורה אפשר לענות תשובה לשאלה מה שאלנו קודם, למה התורה מספרת לנו בגנותה של אותה אישה ישראלית. אולי אפשר לענות תשובה פשוטה, התורה לא באה לספר לנו סיפור גנות על מישהו, לא זה העניין. התורה רוצה בעצם ללמד אותנו איך צריכים להיות זהירים בעניין של צניעות, אפילו בדיבור.
באישה, זה
נכון. ויתרה מזו, זה שכתוצאה ממעשה זה נולד בן שקילל, דבר פלא. למה? שהיא לא נשאלה בזה במזיד, אלא הייתה מוטט. מוטט, בטעות זה היה אצלה. וזה שהייתה שואלת בשלום הכל, לא היה עניין של פריצות. למה היא שאלה בשלום הכל? אלא העניין של הנהגה בסבר פנים יפות כלפי כל אחד, זה שהיא סבבה ושאלה כל אחד מה שלומך, למה היא עשתה את זה? כי רצתה לקיים ומקבלת כל אדם בסבר פנים יפות. ומכל מקום יצא מזה בן כזה שקילל רחמנא ליצלן, והרי זה אות מיוחד להזהיר הזרה גדולה ביותר לכל אחד ואחד על דבר גודל הזהירות בצניות. פה אתה רואה עד כמה נשות ישראל צריכות להיות זהירות בעניין הזה של צניות, כדי לא להגיע למצב כזה שיכול לעשות מזה כשקלקול. אז אם כך, על פי זה, בעצם השאלה שלנו ירדה. מה שאלנו, למה התורה בכלל מספרת עניין של גנות? אז התשובה היא פשוטה. למה התורה מספרת? למה התורה בכלל מספרת את הסיפור? כי רוצה ללמד אותנו לא לקלל. ומה קורה אם מישהו מקלל? אז התורה מספרת לנו גם את ההיסטוריה שלה כדי ללמד אותנו מאיפה זה מגיע, לדעת. כן? ולפי זה יש לומר, יתרה מזו, שבזה שפרסמה הכתוב, יש גם משום שבחה. יוצא שבזה שהתורה פרסמה אותה, אז שלומית, אם היום אנחנו נוכל לשאול את שלומית בדברי, או אחרי שזה כתוב בתורה, נוכל לשאול אותה, את מרוצה מזה שכתבו את השם שלך בתורה? היא תגיד ודאי, למה? שעל ידה למדו ישראל גודל הזהירות בעניין הצניעות. ועל דרך מה שמתבאר במקום אחר לעניין נוח. משהו דומה בסוגריים, אומר הרבי לגבי נוח, שמה הרבי רוצה עכשיו להביא דוגמה, שלפעמים כשאומרים על מישהו גנאי, אבל מהגנאי הזה אחרים ילמדו הנהגה טובה, אז זה שקיבל את הגנאי מרוצה. למה? כי הוא אומר, בזכותי למדו משהו. איפה רואים משהו דומה אצל נוח? כתוב אצל נוח ככה, היי לתולדות נוח, נוח איש צדיק. אז יש שדורשים אותו, צדיק היה בדורותיו, יש שדורשים אותו לשבח. מה זה לשבח? שאילו היה בדורו של משה, אילו היה דורו של אברהם, הוא היה צדיק עוד יותר גדול. ויש שדורשים אותו לגנאי. מה זה לגנאי? בין הרשעים הוא היה צדיק, אבל אם הוא היה בדורות של צדיקים בכלל לא היו רואים אותו. כן? על דרך מה שנאמר במקום אחר לעניין נוח, זה שיש דורשים אותו לגנאי, אז כתוב אינו עניין של גנות. נכון, גם פה אפשר לשאול שאלה, מה פירוש שיש שדורשים אותו לגנאי? זאת אומרת, לפי היש אומרים שזה לגנאי, יוצא שהתורה כתבה במפורש מילים צדיק תמים היה בדורותיו בשביל לגנות את נוח. מה התורה פשוט זה מה שהיא רצתה להוסיף מילה כדי לגנות את נוח? מה פירוש שדורשים אותו לגנאי? אז מה ההסבר? כי אב שנוח עצמו להיותו בדור ירוד ופחות ביותר לא התפלל על אנשי דורו כמו אברהם ומשה. מה הסיבה שדורשים אותו לגנאי? כי הוא לא התפלל על הדור שלו נוח. אז באים ואומרים, אפילו שהדור שלו היה דור שלא היה אפילו מה לבקש עליהם. זה שמשה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא חוטא העגל, זה היה אנשים שיצאו ממצרים. זה שאברהם בסדום זה כבר רמה יותר גבוהה מאשר אצל נוח. למה? כיוון דלא אבלי במאן דאיתלי בזכותה. אפילו אם הוא היה מחפש זכויות על אנשי הדור שלו, הוא לא היה מוצא כמו שמשה מצא. ואם כן, לא היה בזה חיסרון אצלו. אתה לא יכול לבוא בטענה לנוח, למה לא לימד את הזכות על הדור? הוא אומר, מה הוא עונה לנו? חיפשתי, לא מצאתי. אף על פי כן, למרות שנוח עצמו יכול לצאת נקי מהטענה הזו, כיוון שלא תבוא מזה תקלה חס ושלום מדורות הבאים אחריו, כדי שלא ילמדו מנוח בדורות אחרים, שהמנהיגים בדורות הבאים לא יגידו, אנחנו דואגים לעצמנו מה אכפת לנו מהדור. אז כדי שלא יצא כישלון כזה, למור שאין זה חיסרון אם אין מתפללים על אנשי הדור. לכן יש אומרים, לכן יש דעה כזו שאומרת, שמוכרחים לומר שדבר זה הוא עניין של גנאי. זאת אומרת, מה הסיבה של אלה שאומרים שהתורה מגנה את נוח? לא כי התורה רוצה לגנות את נוח, אלא כי התורה רוצה שמזה ילמדו בדורות הבאים שצריך להתפלל על הדור. אז אם כך נוח מרוצה שאמרו עליו גנאי, ודאי שמרוצה. למה? הוא אומר, אני בדור שלי יש לי תשובה למה לא עשיתי את זה. אבל תכתבו בתורה שזה הייתי לא בסדר. מה אני ארוויח מזה שתכתבו בתורה? שלפחות ילמדו. זה גופה שדורשים שהנהגה כזו היא גנאי, הרי זה זכותו של נוח. שנוח עצמו רוצה שידגישו שצריך להתפלל על אנשי הדור, כדי להבטיח שלא יבוא מזה חיסרון בדור אחר. אבל דרך זה בענייננו, שתיקונה... אז על דרך זה, הוא הכיר את הדור, ועל דרך זה בענייננו, אותו דבר אצלנו בנושא של שלומית בדברי, שתיקונה של שלומית בדברי הוא בזה גופה, שפרסמה הכתוב, ובהדגשה כזו, שמזה באה הוראה בתכלית הזהירות לנשי ישראל בגודל הצניות גם בדיבור, וזה גופה הוא זכותה ושפחה של שלומית. אז אם כך, יש לנו בעצם, אפשר לסיים פה את העניין, היה לנו שאלה, מה הייתה השאלה? למה התורה מספרת בגנותה של שלומית, למרות שיוצא מדי שבח לעם ישראל, אבל עליה זה גנות? אז מה התשובה? שהמטרה בזה שסיפרנו את גנותה של שלומית, יש לזה מטרה נעלית ביותר, שבזה יהיה לימוד והוראה, שעד כמה צריך להיות זהיר אפילו בדיבור מיותר. אבל הרבי לא מרוצה לגמרי להישאר בתשובה הזו, למה? אני אגיד קודם את השאלה בעל פה, אחרי זה נקרא בפנים. למרות שנכון שבזה שהתורה כתבה על שלומית את הגנות, יוצא מזה רווח שנלמד עד כמה צריך להיות זהיר בצניות, אבל לפני הרווח, נכון, יוצא מזה רווח, אבל על הדרך גינינו את שלומית.
כן.
עדיין זה קצת צורם. למה לגנות? אפילו, טוב, יהיה מזה רווח, הרווח יהיה, אבל למה להגיע לרווח על ידי, אי אפשר למצוא דרך אחרת. אבל לכאורה של הרבי, דרשת רזה על הנעל, שהכתוב כאן מודיע שבחן של ישראל, שלא היה ביניהם אלא זה, ופרסמו ופרטו הכתוב, אין תוכנה, חכמים לא מתכוונים שהשבח הוא הלימוד, הודעת הלכה על עניין הצניות. כשאתה מסתכל בדברי חכמים במדרש, שמה אומרים חכמים? הלשון שחכמים אומרים שבזה שהתורה פרסמה את שלומית בדברי, היא בזה משבחת את כל עם ישראל. מה היא משבחת אותם שאף אחת אחרת לא נכשלה? לא כתוב במדרש הסיבה למה התורה כותבת את זה בשביל ללמד צניות. במדרש כתוב שלמה התורה כותבת את זה כדי ללמדנו שאף אחת אחרת לא נכשלה. אלא פירושה שהכתוב מודיע ומספר שבחם של ישראל שלא נחשדו על עריות. בזה גופה שמפרסם גנותה לשלומית. מהמדרש מה מובן? שמה בעצם המטרה, למה סיפרנו את הגנות של האישה הזו? רק כדי שמזה תבין דבר מתוך דבר, שהאחרות לא נכשלו. זה מה שקשה, סוף סוף. נכון שבדרך אגב נלמד מזה עד כמה צריך להיות זהיר בדיבור, אבל לא זה מה שהמדרש אומר. הלשון במדרש אומר שבעצם הסיבה למה התורה כתבה את הגנות של שלומית, כדי להראות לך, הנה, נוציא לך אחד החוצה, תראה, זה היחיד, מזה תלמד שכולם בסדר. למה ללמד שכולם בסדר על ידי גנות של מישהו? ודבר זה, סיפור שבחם של ישראל על ידי פרסום גנותה זה שלומי, צריך ביור. איך שייך ששבחן של ישראל יתגלה על ידי סיפור ופרסום גנות של אחד בני ישראל? אין לך דרך אחרת, תאר לעצמך אם התורה הייתה כותבת פסוק מפורש ומעיד, כל נשות ישראל היו כשרות ותאורות. תודה. הייתי יודע שכולם משובחות, וזהו, ולא הייתי על הדרך מגנה אף אחד. אז מה התורה עשתה? היא רוצה להגיד לנו את המסר הזה, במקום להגיד לנו את המסר הזה בצורה חיובית, אז היא אומרת לנו, הנה בוא נוציא לך את האישה הזו שהיא הייתה אחת לא בסדר, ומזה תלמד שאחרות היו בסדר. למה להגיע לשבח את עם ישראל באמצעות אמצעי כזה שהוא גנות של אישה? והרי כשם שהוא בהלכה, יש הלכה שאומרת שבשביל טובת ותועלת הרבים אין מבטלים מציאות היחיד. מה יהיה אם למשל יבוא גוי? הלכה בהלכות יסודי התורה, יבוא גוי ויגיד לקבוצת יהודים, אני רוצה כרגע להרוג את פלוני, נמצא פה עכשיו פלוני, נמצא פה בן אדם מסוים שקוראים לו ראובן, אני רוצה להרוג את ראובן, ואם אתם לא נותנים לי את ראובן החוצה להרוג אותו, אז אנחנו נהרוג את כל הקבוצה. דילמה, מה עושים? אז מה ההלכה במקרה כזה אומרת? מה זה תלוי? הוא בא ואומר, נפל הגוי שיגאון, הוא אומר, או שאתם מביאים לי את ראובן הזה ואני הורג אותו, או אם לא אני הורג את כל הקבוצה כולה. אז ההלכה אומרת, ההיגיון שלנו היה אומר, אולי נוציא לו את ראובן שירוג אחד, ואחרת גם ראובן ימות וגם כל השאר. מה ההלכה אומרת? לא, ההלכה אומרת שבשביל תועלת הרבים לא מבטלים את מציאות היחיד, לא מוציאים לו את ראובן החוצה בשביל להציל את כל הרבים. אז אם בשביל להציל את הרבים לא עושים את זה על חשבון יחיד, נכון. על דרך זה לכאורה בעניין סיפור המעלות והגנות גם פה אותו דבר. דוחק לומר ששבחם של ישראל יתגלה דווקא על ידי גנות של אחד מישראל, שאני רוצה לשבח את כל הקבוצה, אז השבח של הקבוצה יבוא על ידי שאחד יצא מגונה ואז הקבוצה תשתבח? זה קצת לא נוח העניין הזה. ובפרט שאחד העניינים שנתחדשו במתן תורה בעם ישראל, נלמד ממה שכתוב, אנוכי השם אלוקיך, לשון יחיד. למה תורה כתבה את עשרת הדיברות בלשון יחיד? שכל אחד ואחד בתור יחיד בפני עצמו יש לו חשיבות ומעלה ואינה מתבטלת ונגררת אחרי הכלל. לא אומרים, יש לנו פה 100 איש, על אחד פחות, מה זה משנה, העיקר שיש לנו את 100. לא, כל יחיד הוא חשוב, ואם היחיד הזה לא יהיה, אז אתה לא יכול להגיד מה זה משנה, העיקר שהכלל נמצא. וכמאמר חז"ל, כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. אז איך יכול להיות שאנחנו נשבח את כלל ישראל על חשבון הגנות של אחד? שזהו אחד מהחילוקים בין שאר הברואים ובני ישראל. זה הבדל בין כל היהודים, למשל, לגבי בהמות, שבכל הנבראים אין התכלית בהם עצמם, בכל הנבראים בעולם אין מטרה בבהמה, ולא נבראו אלא בשביל ישראל ובשביל התורה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את הבהמות בעולם? בשביל שיהיה לעם ישראל, לצורך שלהם, שיהיה להם בשר לאכול בשבת, אז לכן נבראו כמה מיליונים של פרים וכבשים, כדי שכמה יהודים יוכלו לאכול מתוך זה בשר. למה נברא בעולם על הכבשים צמר? בשביל שיהיה ליהודי יש לעשות ציצית, אז בשביל זה יש מיליונים של כבשים עם צמר. כל הבהמות, כל החיות, כל הנבראים, הם נבראו בשביל, חוץ מעם ישראל, וכשם שהוא בכללות מציאותם שאינם בשביל עצמם, על דרך זהו בפרטיהם. כמו שכל הנבראים בעולם אין מטרה בהם אלא הם אמצעי, זאת אומרת כל פרט בנברא זה בשביל יהודי, שייתכן שכל פרט הוא תפל אל הכלל. אבל בישראל, כשהקדוש ברוך הוא ברא יהודי, לא צריך לומר, הוא ברא את ראובן בשביל שמעון, הוא ברא את ראובן ויש מטרה בראובן, אז לא ייתכן שראובן צריך לוותר על המהות שלו בשביל הכלל. ואילו בישראל, כשם שכללות עם ישראל אינו אמצעי בשביל עניין אחר אלא תכלית הכוונה היא בו, כן הוא בנוגע לכל אחד מהם בפרט, שאין לומר שאיש ישראל אחד ישמש רק כאמצעי לישראל חברו, וגם לא בשביל הכלל והציבור, אלא תכלית הכוונה היא גם בכל אחד ואחד בפני עצמו. זה מחזק את השאלה, אם עם ישראל כולו הם לא אמצעי למשהו אלא הם בעצמם המטרה, כל יהודי ויהודי הוא לא אמצעי בשביל מישהו אחר, הוא בעצמו המטרה, אז האם בשביל לשבח את כל עם ישראל מותר לי על הדרך לעשות את זה בדרך של גנות של מישהו אחר? האם הכבוד של יהודי אחד לא שווה כשאני צריך לתת כבוד לכלל? כל אחד ואחד הוא בפני עצמו, אסור לנו לגנות יחיד כדי שבעזרת זה נביא לכלל. מה העניין? ועל כורכך צריך לומר, מכל השאלה הזו החזקה חייבים להגיע למטרה. ומכיוון שעל ידי זה שפרסמה הכתוב מתגלה שבחן של ישראל, חייבים לומר שזה שהתורה כתבה את הגנות שלה וזה מביא שבח לעם ישראל, אין זה נחשב גנות בשבילה. חייבים לומר שבשבילה זה לא גנות, בכלל לא. ועד רבה, זה גוף האב השבחה. למה זה לא גנות? חייבים לומר שזה לא רק שזה לא גנות, זה השבח שלה. זה מה השבח? מה השבח? שעל ידה מודיעה התורה, שעל ידה מודיעה התורה שבחן של ישראל, שלא נחשדו על עריות, גן נעול אחותי קלה, גל נעול מעיין חתום. זאת אומרת, בזה שהתורה רוצה ומדגישה את השבח של כל עם ישראל, השלומית בדברי אומרת, תכתבו שהייתה השלומית בדברי אחת ויחידה. זה לא גנות בשבילי, אומר השלומית בדברי. זה היא בעצמה, השלומית בעצמה, מרגישה שזה השבח שלה. יש הרבי מביא כאן דוגמה מעניינת.
מה השבח שלך?
הרבי נותן דוגמה מאוד מעניינת. מה הדוגמה שהרבי מביא? דוגמה לדבר באיסור בעל תשחית. בואו נראה את הדוגמה בעל פה ואחרי זה נקרא בפנים. בעל תשחית, מה זה נקרא? אסור להשחית שום דבר שלם. אסור להשחית בגד, אסור להשחית כלי, אסור להשחית. מה קורה אם על ידי הקלקול שהוא משחית יוצא תיקון? לדוגמה, רוצים לתקן מכפלת בבגד, רוצים לתקן בגד שנקרע ומאוד קשה לתקן אותו רק בקטע המסוים שהוא קרוע, אני רוצה לתקן בקו שלם לאורך כל הבגד. אז במקרה כזה שאתה רוצה לעשות תיקון לאורך כל הבגד, אז יבוא בן אדם ויגיד, אני רוצה לקרוע את הכל ואז לעשות תיקון מחדש. מותר לקרוע במקרה כזה? ודאי שכן. למה? כי זה קריאה שבעצם מביאה תיקון. דוגמה נוספת, בשבת כתוב שאדם שמקלקל, משחית, אז יש הלכה מעניינת מאוד. אם אדם קורע בגדים בשבת, אז הוא פטור. למה? כי יש כלל שאומר, כל המקלקלים פטורים. מי שמקלקל הוא פטור. רק בשבת, כל המלאכות זה רק לתקן. אבל אם הוא מקלקל, אז הוא פטור. חוץ מההלכה כזו, אם אדם הוא מאוד עצבני, מאוד כועס, והוא החליט שהוא רוצה להרגיע את העצבים שלו, אז הוא קרא את החולצה שלו בעצבים. האדם הזה שקרא את החולצה שלו בעצבים, הוא חייב במלאכת שבת. למה? הוא לא קלקל, הוא תיקן. מה הוא תיקן? הוא הרגיע את העצבים שלו. מה רואים מהדוגמאות האלה? אל תתפסו עכשיו לדוגמאות, בוא נראה לנמשל ולא נאריך במשל. מה רואים מהדוגמאות האלה? שלפעמים מעשה מסוים שבעיניים חיצוניות זה נראה קלקול, אבל במבט עמוק יותר זה בעצם תיקון. טוב בענייננו. זה שכתבו על שלומית בדברי גנות, בעל פניו זה נראה גנות, גנינו אותה, אבל בהסתכלות פנימית זה בעצם לא גנות, זה שבח ותיקון ושמחה לשלומית שכתבו את זה, נראה את הלשון בפנים. דוגמה לדבר, באיסור בעל תשחית, האיסור הוא רק כאשר המעשה הוא דרך השחתה וקלקול, אבל כשעל ידי הקלקול בא תיקון, אין כאן איסור בעל תשחית, ועל דרך הדין במלאכת שבת, שכל המקלקלים פטורים, קרה בגדים או שרפן או שבר כלים דרך השחתה, הרי זה פטור, אבל הקורע בחמתו חייב, מפני שמיישב דעתו בדבר זה וינוח יצרו, ואילו בחמתו שוכחת בדבר זה, הרי הוא כמתקן לחייו. אז אם כך יוצא, מה התשובה שהרבי ענה לשאלה? מה הייתה השאלה? איך אפשר להגיע למצב כזה של גנות על עם ישראל, סליחה, שבח על עם ישראל על ידי גנות של מישהי. אז התשובה היא שזה לא גנות שלה, זה עצמו לא גנות, זה השבח שלה, זה עצמה השבח והתיקון שלה בכך שהיא בעצם מפרסמת את השבח של כל עם ישראל. נראה את הסוף של השיחה, ועוד יש לומר, ובהקדם דמצינו פלוקטה, יש מחלוקת אם חייב אדם להכניס עצמו בספק סכנה בשביל הצלת חברו מסכנה ודאית. האם אדם רואה שהחבר שלו נמצא בסכנה מוחשת, מוחשית, ודאית, והוא יכול אולי להציל אותו, אבל אולי הוא ייפול באותו מצב. כאן הוא רואה מישהו עומד או בשריפה או לא משנה מה, ואתה לא בטוח שאתה, אם אתה בטוח שאתה יכול להציל אותו, אין ספק, אבל יכול להיות שאתה תיכנס ואתה תיפול באותו מקרה. יש בעניין הזה מחלוקת בין הגדולי, יש מחלוקת האם חייב או לא חייב. עכשיו אומר רבי, ויש אומרים, יש דעה שאומרת שאין הפלוקטה בנוגע לכלל ישראל, כל המחלוקת היא רק אחד על אחד. זאת אומרת, אתה רואה מישהו אחד נמצא בסכנה ואתה אולי יכול להציל אותו, יש מחלוקת אם אתה צריך להכניס את עצמך למצב הזה או לא. אבל אם אתה רואה סכנה לכלל ישראל ואתה אולי יכול להציל, אולי לא, אולי כן, במצב כזה אין מחלוקת, ואז ודאי שמחויב היחיד להכניס את עצמו בסכנה בשביל הצלת כלל ישראל. ויש לומר, זה לפעמים מצב שכל מיני חיילים נכנסים לכל מיני מצבים של סכנה כדי להציל את כלל ישראל מכל מיני אסונות אחרים וכדומה, כן? ויש לומר שאין זה משום שהצלת כלל ישראל דוחה נפש היחיד. הסיבה למה מותר וחייב היחיד להציל את הרבים אפילו בסכנת נפשו, זה לא בגלל שאם אני שם על המשקל את הרבים ואת היחיד אז הרבים שוקלים יותר, לא זה הסיבה. כי אם אתם זוכרים מה אמרנו בהלכה הקודמת, שאם אומרים תוציא לנו את האחד הזה אחרת נהרוג את כולם, אז שם לא מוציאים. למה פה כן? אלא לפי שלהיות שכל יחיד הוא חלק מהכלל, חלק מהציבור, הרי נמצא שהצלת כלל ישראל הרי גם הצלתו של היחיד. במקרה כזה שמדובר על כל כלל ישראל, אז היחיד הוא בעצם הוא חלק מהכלל, הוא חלק מהציבור. אם כלל ישראל ינצל, אז גם היחיד הזה ניצל. פיזית לא, אבל מבחינת האמת של הדברים, הוא גם ניצל. אז אם הדברים אמורים מלוגע לסכנת נפשות, אם בסכנת נפשות חייב אדם להכניס את עצמו בסכנת נפשות, כדי להציל את כלל ישראל, כל שכן וקל וחומר. בעניין סיפור ופרסום עניין של גנות, כל שכן שמותר וחובה שיגנו אותך בשביל להציל את כל עם ישראל, שיהיה שבח לעם ישראל. אם למסור את הנפש חובה, אז למסור את השם שלך וסך הכל, ודאי שחובה. ועוד זאת, שאין בזה הצלה בלבד, אלא סיפור שבחן של ישראל, שבנוגע למה זה סיפור שבחן של ישראל, שנוגע ליסוד של כלל ישראל, שהתחלת בחירת ויצירת עם ישראל הייתה באופן של גן נעול אחותי קלה, גל נעול מעיין חתום, עם ישראל נבחר לעם כזה שמההתחלה הם היו צנועים, שלא נחשדו על הריות, שאין זה גנות לצורך שבח בלבד, אלא שהשבח זה כלל ישראל, הוא שפחה גם של שלומית גופה, גם שלומית מקבלת בזה שבח. למה? כי היא חלק מהכלל, זה כמו איבר אחד בכל הגוף. אז יש מצב שמורידים חלילה איבר מסוים בשביל להציל את הגוף, אז זה לא שהאיבר הזה אומר אני מוכן לוותר על עצמי בשביל הגוף, זה גם ההצלה שלו עצמו. כי מה הוא? האיבר הזה זה חלק מהגוף, ההצלה של הגוף זה הצלה שלו, זה הצלה של השלימות של כל העניין. אז ניקח אם נסכם את הדברים. בהתחלה, בחלק הראשון, אז הרבי ענה תשובה למה התורה סיפרה את השבח שלה. אמרנו התשובה הראשונה הייתה בגלל שמזה לומדים גם הוראה שצריך להיזהר לא להיות פטפטנית וכו'. אבל הרבי אמר, אבל במדרש לא זה הדגש, במדרש הדגש הוא שמספרים את השבח שלה בשביל עם ישראל. אז נשאלת השאלה, למה מותר לגנות אחד עבור עם ישראל, אז התשובה היא שמכיוון שמדובר עבור כלל ישראל, כשמדובר על משהו כללי לכלל ישראל, כשמדובר על כלל ישראל, אז שם היחיד הוא חלק מהכלל, לא שהוא לא שווה, אלא כל המהות שלו זה המהות של הכלל, והצלה של הכלל היא הצלה שלו. לא. בסיום העניין הוא, ובפנימיות העניינים יש לומר, מה למדנו גם כן בשיעור קודם, את אותו נושא שיש שלוש חלקים בעולם, דבר המותר, דבר האסור ודבר שהוא קדושה, כן? ידוע שכל הדברים שבעולם, הדברים שבעולם, כל הדברים שבעולם נכללים בשלוש מדרגות. א', דברים שבקדושה, ב', דברים המותרים, וג', דברים האסורים. מה ההבדל ביניהם, נגיד בעל פה? דברים המותרים, מה זה נקרא? מה זה נקרא דבר מותר? דבר מותר פירושו שזה לא קשור לקליפה, אתה יכול להפוך את זה לקדושה. למשל, כל בשר כשר, אתה יכול לאכול אותו שלא לשם שמיים, הוא הופך להיות שלוש קליפות הטמאות, אתה יכול לאכול אותו לשם שמיים, אז הוא נהיה כמו קורבן להשם. מה זה נקרא דבר אסור? שזה קשור בקליפות, ואין שום דרך לעלות אותו לקדושה לעולם. אבל יש מצב אחד ויחיד שאפשר להפוך רע לטוב. קרים את המושג שכתוב בתניה, זדונות נעשו לו כזכויות. מתי זה? מתי זכויות נעשו? תשובה מיוחדת. מה זה תשובה מיוחדת? אם יש תשובה שקוראו לה תשובה מאהבה, מה זה נקרא תשובה מאהבה? שהוא עשה תשובה כזו מכזה עומק הלב, מכזה כאב וצער, שהוא בעצם, איך הוא הגיע לתשובה? בגלל שהוא היה כל כך רחוק, כל כך הידרדר. פתאום תופס עצמו, אני כל כך הידרדרתי וכל כך נפלתי, אני חייב לחזור. מי דחף אותו לחזור בסופו של דבר? ההידרדרות, הנפילה. לנפילה יש איזשהו חלק בדחף. מצב כזה, הזדונות הפכו להיות זכויות, למה? כי הם דחפו אותו. לפי זה יוצא ששלומית, הרי לא ידח ממנו נידח, הרי בסופו של דבר היה תיקון לכולם. אם מזה ילמדו כל עם ישראל, שיש עניין של צניעות, ומזה יתגלה שכל עם ישראל הם הגיעו לצניעות, ומזה ילמדו עד היום לשעות ישראל עד כמה צריך להיות צניעים. ומי ילמדו את זה? משלמית. יוצא שהנפילה של שלומית הפכה להיות כמנוע דחף למנוף לכל עם ישראל, אז הזדונות בעצם הפכו להיות לזכויות. אז זה בעצם מתקן לשלומית, אז השלומית בדברי כבר מזמן מזמן מלאה זכויות ומלאה דברים טובים, כי בעצם היא הפכה להיות מנוף ולימוד לכל נשות ישראל. עכשיו צריך להיות זהיר בעניין הזה.